חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום רב, אני שי גולדן ואני היום השוטר הטוב. אין לדעת אם שלום בין רוסיה לאוקראינים יושג בעתיד הקרוב, אבל שלום אחד, גם אם פושר, כבר הושג. שלום בין ארצות הברית לאוקראינה. יותר נכון, בין הכבוד האמריקאי לבין הגאווה האוקראינית. ואם ממש לדייק, בין קוד הלבוש בבית הלבן לבין קוד הלבוש של וולדימיר זלנסקי בעיתות מלחמה. הביקור הקודם של הנשיא האוקראיני הסתיים בזובור משפיל מול המצלמות ובגירוש מהבית הלבן. אנחנו יודעים לומר היום בין היתר, בגלל הופעתו של זלנסקי לפגישה עם טראמפ במכנסיים צבאיים ובחולצת שריג שחורה, מראה שנתפס על ידי טראמפ והתקשורת המקומית כמהלך של חוסר כבוד. כן, מסתמן שהארכיטיפים הקדומים אשר גלשו לעת הקלאסית שקובעים כיצד יש לנהוג במפגש בין ראשי שבטים, מלכים וראשי מדינות, ובכן, הם כאן ובגדול. זוכרים את הכיסא הנמוך שעליו הושיב דני אילון את השגריר הטורקי? בעולם המקודש של הדיפלומטיה הוא נתפס כהשפלה וביזוי, כך גם בגדיו של זלנסקי בביקור הקודם. הביקור הנוכחי סימן תיקון ברוחותיו ובמלבושיו של זלנסקי. ברגע שהוא יצא מהאוטו בפתח הבית הלבן, יכלו עיתונאים ודיפלומטים מכל הצדדים המעורבים לנשום לרווחה. הוא לבוש בחליפה שחורה ובמכנסיים מחויתים, אבל גם עם חולצה שחורה ונעלי מגף צבאיות כדי להגן בין הכבוד האמריקאי לגאווה האוקראינית. התוצאה? ביקור מוצלח בסך הכל, כזה שתוצאותיו עדיין לא ברורות, אבל לפחות כזה שהחזיר את הסדר הישן על כנו. זה נדמה פעות, אפילו מגוחך, אבל גם בעת הפוסט-מודרנית הזאת, ואפילו מול נשיא מאוד לא דיפלומטי כמו טראמפ, מסורת היא עדיין עניין קדוש. המסקנה? חברות מודרניות, גם אם ליברליות ודקדנטיות מאוד, תקועות עדיין בעולם שבו ראשי שבטים נהגו בכבוד זה בזה. באופן אירוני, זהו לדווקא סימן לאפשרות קיומו של סדר בעולם מתפרק, ובחברה שלא ברור אם יש עדיין חוקים ונורמות שחשוב לה לשמר. ובכן, יש כאלה, והם מתחילים בחליפה. אז שוטר טוב לזלנסקי שהצליח להלף יפה, להלך יפה, בין הטיפות ובין החליפות.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום שוטר רע. ממשלת אוסטרליה שללה את הוויזה של חבר הכנסת שמחה רוטמן ומנעה את ביקורו המתוכנן באוסטרליה. היו שונאי ישראל מבית שצהלו, בארץ הופיעה קריקטורה, איך קנגרו בועט ברוטמן, איזה צחוקים. ורבים כללו את מניעת ביקורו של חבר הכנסת באוסטרליה בצונמי המדיני הבינלאומי השוטף אותנו. הצונמי באמת רע, אבל בואו נבדוק מה היה באוסטרליה. יש שם 100,000 יהודים ו-15,000 ישראלים, אבל גם 800,000 מוסלמים, פלסטינים, לבנונים ואחרים. הפגנות צוערות נגד ישראל החלו מיד לאחר השיבה באוקטובר, לפני שצהל נכנס לרצועה. אוסטרליה הצטרפה מזמן לאמברגו הנשק והבטיחה להכיר במדינה פלסטינית. אפשר להגיד אנטישמים ולמשוך בכתפיים, אפשר להגיד שזה לחץ המוסלמים במקום, אבל הארץ מהיום בדק ומתקדם כי יהודים באוסטרליה וישראלים באוסטרליה פנו לממשלה שם למנוע את ביקורו של רוטמן, שעלול להתסיס גם את המוסלמים ותחזיקו חזק, גם את הישראלים העלולים גם הם לחולל מהומות, כי הם שונאים את ממשלת ישראל, את רוטמן אישית, וממשלת אוסטרליה נענתה לרחשי לב היהודים ונכנעה ללחצים הללו. זה לא חדש כמובן. ארגון כמו ג'יי סטריט בארצות הברית נאבק כדי למנוע את נאום נתניהו בקונגרס. ארגון כל יהודי לשלום בארצות הברית תובע אמברגו נשק על ישראל. ומה אתם רוצים מיהודוני הגולה? כאן בארץ מאות אקדמיים חותמים על עצומות לאמברגו ו-BDS בכלל, וראשי ממשלה ורמטכ"לים בדימוס קובעים שישראל מבצעת פשעי מלחמה, והופכים את עצמם להיות מנוף התעמולה העיקרי של אל ג'זירה והזרועות החמושות שלו. מההיסטוריה למדנו שרבות מעלילות הדם, כמו גלי צונמי אנטישמי אחרים, התחילו בכמה יהודים הבוגדים בעמם ובארצם.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב שי.
ערב טוב אריה, מה נגיד לך, כדרכך פונקט בפוני, וזה החבורה הזאת שלה, באמת קראת להם יהודונים וזו מילה מצוינת. אנשים האלה באמת, אין מילים כבר. אין מילים כבר. מזיקים לארצם ביודעין, ביודעין מתוך מהלכי ההתייבנות האלה שלהם, כאילו שאם הם יתנאו במוסר שלהם ובאתוסים הגויים, הגויים יאמצו אותם לחיקם. לא חברים, גם אתם תהיו בתור למשרפות כשאלה יגיעו. אתם לא מבינים מה יש לו להבין.
תשמע, יש לי סיפור, יש לנו דקה, יש לי סיפור על מה שאתה אמרת.
קדימה.
עשיתי פוסט התמחות באנגליה. בבית חולים למדתי קביעות וכירורגיה פלסטית. ויש שם, היה שם מסדרון ארוך, בית חולים ישן. בצד אחד של המסדרון, חדר ניתוח כללי, אתה חוצה את המסדרון 3 מטרים, אתה מגיע לחדר ניתוח קביעות, עד הצהריים גמרנו כללי, אחרי הצהריים עברנו לקביעות, אני פעם אחת ניסיתי לחצות את המסדרון 3 מטר, בבגדים הירוקים של חדר ניתוח, תפס אותי הבוס שלי ואמר לי, but you are a surgeon, כלומר, תלבש יפה, תשים חולצה ועניבה וז'קט, תחצה את המסדרון בשביל להוריד את הבגדים האלה וללבוש בגדים ירוקים, כי הנימוס מחייב, האצילות הבריטית ככה חייבה.
כן, וואו.
כן, אז ככה למדתי מהר.
זה ממש מרתק שבעולם שהוא באמת כבר באירוע של התפרקות דקדנטית, עדיין יש כללי ברזל שאתה אומר חברות משמרות, מאוד מעניין. מאוד
כן,
מעניין.
כן, זה סוג של היאחזות במשהו מוכר לפחות בזה. אולי גם המדים של החרדים, זה חלק מהדבר הזה.
בהחלט, בהחלט.
התצמדות למדים ולמסורת. יאללה, חדשות משהו. ונחזור. חדשים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחרי על השידור, סתיו קורנס. שוב, ערב טוב, שי.
ערב טוב, אריה, ערב עמוס בדברים. נפתח עם אבי אשכנזי, כתבה הצבאי של מעריב. אבי, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
מה אתה יודע לספר לנו על מתקפה חריגה של קבוצה גדולה יחסית של מחבלים על מוצב בח'אן יונס?
הוא באמת חמור וקשה, ואני חושב שצה"ל צריך לתחקר, כי יש פה כישלון חרוץ של צה"ל בסיפור הזה. בסופו של דבר אין מצב ש-20 מחבלים מתארגנים ומוצאים פיגוע, והמודיעין לא עולה על זה ולא מסתכל על זה מבעוד מועד. ובעצם בסוף החיילים צריכים להילחם פנים מול פנים בתוך המוצב שלהם, עם קבוצה של מחבלים שמגיעה מכמה מנהרות בתוך שטח שאמור להיות מטורר ומזוכה, ומה שאנחנו מבינים זה שהאירוע הזה מתרחש בשעה 9 בבוקר, ח'אן יונס, כאשר מחבלים יוצאים ממספר פירים, מבצעים ירי של נונטטים לעבר המגנן, ובחסות אותו ירי הזה הם גם מסתערים לעבר המגנן.
כמה חיילים יש במוצב?
ובסופו של דבר מתפתח שם קרב בתוך המוצב עצמו, חלק מהמקרים. צה"ל מצליח לחסל 10 מחבלים ועוד מספר כנראה פוגע בהם והם נמלטים, וחלקם כנראה עכשיו מתבצעים סריקות כדי לנסות ולאתר אותם, בין אם זה בפתחי מנהרות ובין אם זה במרחב הגדול בשטח הזה שם. אבל זה אירוע שהוא צריך להיות מתוחקר לעומק. תראו, אנחנו אחרי 7 באוקטובר, שגם המודיעין וגם השבק כשלו.
אבי, אתה אומר בעצם שאתה מצפה שבקבוצה של 20 מחבלים בתוך איזה מנהרה, אחד לפחות יהיה משטאפ שלנו.
אם הוא לא יהיה משטאפ, אז יכול שיהיה לך את הכיסוי אחר שיחסה את זה. וכשאתה נמצא בשטח, זה כבר לא תוכל לבוא ולהגיד, אני לא יכול לחצות גדר, אני לא יכול להפעיל, יש לי מגבלות של אמצעים טכנולוגיים. פה לא צריך לך שום בעיה, אתה עושה את השטח. שטח מתואר, תחת האף שלך. אין חייתה זאת ששתי ערבים מחבלים ידברו אחד עם השני והשבק לא יראית את זה. אם זה 20, אז זה קשת פי 10 ממה שצריך להיות. וזה בדיוק הנקודה. עכשיו, זה חמור, כי אנחנו לפני הכניסה לעיר עזה. לעיר עזה זה לא ח'אן יונס, שזה סוג של שכונה של עיר עזה. אז אם אנחנו חוטפים את זה ב'ח'אן יונס אחרי שהיא...
אז לא פחות מטריד, אבי... הלא פחות מטריד שיש להם יכולת להרים אופרציה כזאת. 15 או 20 מחבלים, 15 או 20 מחבלים, עם נונטט ועם נשק קל, יודעים לייצר הסתערות שכזאת. זה מסה של מחבלים, זה לא איזה חוליה של 2-3 טמבלים. יש פה ממש, אתה יודע, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, מה אנחנו צריכים לדעת גם על מספר המחבלים שאולי עוד רובצים בשטח, ואולי מתארגנים למי יודע מה?
וכמה מנהרות שבשטח, באותו תא שטח שאתה שולט בו, ואתה אומר שתיארת אותו, הרי בסוף הם יצאו מכמה פירים, לא מפיר אחד. אם בסוף עושים אופרציה כזאת, זה צריך להדליק נורה אדומה. אנחנו חווינו את השביעי באוקטובר, אנחנו צריכים להיזהר שבעתיים על כל דבר ודבר. אם בסוף עושים לנו מוצב עם 20 מחבלים, זה סכנה.
אז הדלקנו את הנורה האדומה, אבל צהל עולה שלב באישורי התוכניות וההכנות למרכבות גדעון ב' שלב 2, ויוצאים 60 אלף צווי מילואים לתקופת החגים כבר?
נכון, יצאו כרגע בשלב הראשון סדר גודל של כמה עשרות אלפי צווי מילואים, וגם חיילים שנמצאים עכשיו בתעסוקה בפעילות יקבלו צווים של הערכה של השירות, כלומר יש כאלה שאמרו היו להשתחרר ממש ב-9 לספטמבר, והם קיבלו הערכה לעוד 40 ימים, ובעצם אנחנו מדברים על סדר גודל של מעל 60 אלף חיילים שבשלב הראשון יקבלו את הצווים, ובסך הכל בצהל אומרים שבכל זמן נתון יהיו סדר גודל של כ-130 אלף חיילי מילואים במהלך התמרון, ומדברים שהתמרון הזה יימשך פרק זמן ארוך, כלומר כבר מכינים את הסבב השני שזה יהיה בחודש נובמבר של החלפה של החיילים, ובכלל אנחנו מדברים פה על אירוע שהוא די ארוך ודי משמעותי מבחינת חיילי המילואים.
איך זה עומד בהלימה עם האפשרות שעסקה מתקרבת, ואז במידה ותהיה עסקה, צהל פשוט יבטל את הצווים ויחזור למצב הקודם?
אנחנו פה בסדר הראשון, צהל ממשיך בלחימה עד שיהיה הפסקת אש. ברגע שיהיה שיחות, והשיחות האלה יהיו תחת אש כמו שהיה בפעמים הקודמות, ברגע שיגיעו לכדי החלטה, יהיה עסקה, אז צריך לעצור את עצמו ולהתמקם במקומות שהוא צריך להתמקם בהם, ולאפשר את ביצוע העסקה.
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך, ודאי עוד נשוב ונדבר. שלום וערב טוב לאלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגייס המתכלי וחטיבה 7. שלום לך.
כן, שלום, ערב טוב.
נו, זכית כבר לראות בצפייה מוקדמת בפרקים שערוץ הראשון הכין סדרה שנקראת התנתקות, ובין השאר מגלמים בה את דמותך?
זה לא בדיוק דמותי, זה דמות של סדרה. בין זה וביני, מרחק גדול, זאת זכותם. לא אירוע דוקומנטרי, נראה. אבל בהחלט זה לא ממש אני.
דעתך, אבל בכל מקרה, גם הייצוג הזה הוא לא אחד לאחד, אתה, אם הוא מכוון אליך, דעתך לא נוחה מהדבר הזה.
אני חושב שמספרים, אין לי מושג עדיין, אבל הערכה שלי זה שמספרים סיפור יותר שחור לבן ממה שכדאי לספר, כפי שאני סיפרתי אותו אז בפעילות שבה הייתי מעורב.
כן. טוב, בשבילך ענייני השם.
לא בגלל זה התרחנו אותך.
אריה, בבקשה.
אנחנו שומעים ששר הביטחון ישראל כץ מבטיח השתלטות על עזה, יצירת תנאים לסיום המלחמה, שחרור חטופים, פירוק חמאס. אתה חושב שהתוכנית כפי שנודעה לציבור עונה על המטרות האלה?
היא יכולה לענות. אף פעם פעולה כזאת לא איננה תכנון מול ביצוע כמו פרויקט הנדסי. יש הרבה שינויים, או ההתנגדות קשה ממה שתכנו במקומות מסוימים, או להפך, ואפשר לרוץ קדימה מהר יותר, ומפקדים בשדה וגם ברמת האוגדה והפיקוד יצטרכו לקבל החלטות בהתאם, וגם התוצאה בסוף המערכה לא מובטחת מראש.
ברור. גם אתה רואה היום את האירוע בחאן יונס, ואתה שואל את עצמך, רגע, יכול להיות שאנחנו גם פה צועדים לאזור רווי הפתעות ומלכודות.
ברור, כי חמאס הצליח למלא שורות בחיילים חדשים, חיילים נקרא לזה, אני יודע מה, מחבלים.
מחבלים, כן.
כן. והם מוכנים להמשיך בהקרבה. זה עניין מאוד משמעותי, כי כשאנחנו מדברים על הישגי ההרתעה שלנו, והם בהחלט הישגים חשובים מול אנשים שמקבלים שבח על מה שנקרא הקרבה, השתשהד, ומציגים אותם כפועלים ברוח קרב קרבלה של האימאם חסן, מאותו קרב ידוע שיצר את ה... של האימאם החמישי השיעי, לא החמישי, האימאם השיעי הראשון. מבחינה זאת אנחנו בסיפור שלא ברור איך אנחנו מביאים לדיכוי הכוח הזה של חמאס, וברור שבצורה כזו או אחרת, אנחנו לא רוצים, ואסור לנו לסיים את המלחמה, כשהם ממשיכים להיות כוח חמוש, מאורגן, וזו השאיפה העיקרית שלהם. מבחינתם, לא חשוב כמה יהרגו, לא חשוב כמה עזה הרוסה, כל עוד הם יכולים לסיים את המלחמה עם מערכת חמושה ששרדה את כל השנתיים האלה, הם מספרים סיפור מופת. ככה רואים את זה גם במערכת מסביב של האסלאם הג'יהאדי, החותי, חיזבאללה ואחרים.
משמעות את השאלה, ישראל רבת העוצמה, ואני לא מדבר על היכולות שהופגנו באיראן, וזה אירוע אחר. ישראל רבת העוצמה, עם החטיבות המשוריינות, וחיילים שצברו הרבה ניסיון, ויכולות ששכללנו ושיפרנו במהלך השנה, שנתיים כאלה האחרונות, לא מצליחה לייצר מסה קריטית של הכנעת החמאס, ואנחנו עלולים למצוא עצמנו למצב שבו באמת יישארו שם 20 אלף חמושים ביום שאחרי, והם יחזרו לנהל את עזה ולבנות את האימפריה טרור הזאת, ומה עשינו?
זה עלול לקרות, ולכן האיום הזה הוא מה שמצדיק את החלטת הממשלה, הקבינט, ללכת למבצע הזה שקוראים אותו מרכבות גדעון ב'. אני חושב שהרמטכ"ל גם כן מבין את זה. המחלוקת בינו ובין ראש הממשלה לדעתי מאחורינו, והשאלה איך בדיוק מובילים את התכנון של מבצע כזה היא שאלה מאוד מורכבת. היא שונה לחלוטין מאתגרים שצהל הכיר בעבר, ואני כן יכול לומר מצד שני, כשאני ראיתי למשל את מופז בימי חומת מגן מנסה לאשר תוכנית לאוגדת עזה, ישראל זיו היה מפקד האוגדה, ודורון אלמוג פיקוד, ומציגים שהם נכנסים לג'באליה, והוא שואל אותם, מה זה נקרא לכבוש את ג'באליה? והם לא נותנים לו תשובה משכנעת, זה מכיוון שזה מסובך לתת תשובה משכנעת, אני מניח שכאן, מול הרמטכ"ל, יכולות לתת תשובה משכנעת, כרגע הן טובות יותר, עם ניסיון יותר גדול, ו... ברמה הפרטנית, במשימה של כל גדוד וחטיבה, המשימה הזאת נראית מנוהלת נכון.
ההבדל בין ג'באליה לג'נין למשל, הוא בממדים, בגודל, בהיקף, כי ג'נין דומה שהצלחנו להוריד לאש קטנה מאוד.
בהחלט הישג גדול של פיקוד המרכז. מה שחשוב לומר זה שההישג בג'נין הוא בין היתר הודות לכך שעדיין לא נוצרה שם אותה תשתית שהצליח חמאס לייצר בכל השנים שהוא פועל בעזה ובוודאי החל מ-2007. אחד הדברים שילמדו עוד היטב בעולם המלחמה זה המשמעות המאוד מאוד קריטית של המנהרות. זה הרבה מעבר למה שיכון אפילו לדמיין, הרי גם מר כוכבה כבר היו לו מנהרות להחביא את הלוחמים שלו מאדריאנוס, במרד בר כוכבה. אבל ההיקף פה הוא לא רק תפנית כמותית אדירה, איכותית אדירה, היא יצרה לעזה סוג של עומק אסטרטגי שמאפשר לכוח לשלוט מעל הקרקע ולהיות מאוים במה שיכול לצוץ מתחת לקרקע, וגם אם לא לצוץ כמו שקרה היום בהתקפה על מגנן, זה יכול להיות גם בפיצוץ של מגנן.
אגב, היו פעם רעיונות, אתה זוכר, היו רעיונות להציף את המנהרות בימי ים.
אסור דברים כאלה. אסור זה.
פשוט המתווה, אתה אומר, הוא כל כך מסועף וכל כך רחב, שאי אפשר אפילו למצוא את זנבו של העכבר.
נכון, אסור את זה, ובהתחלת המלחמה, עם מוקדם 192, בהחלט הייתה פעילות מאוד אינטנסיבית בכיוון, אלא שהמים חלחלו, המנהרות האלה שרדו את המים שהוצפו בהם, מהתהום בעזה, תופעה מעניינת, כדאי ללמוד אותה, בטח לא קל.
כן.
עוד שאלה, אם כבר הגענו למים, אני מבין שהמצרים סוף סוף עושים משהו והם מניחים קו צינור מים למורסי? זה אומר שהם מקבלים קצת אחריות?
קודם כל זה אומר שיש חיבור בין סיני לרצועת עזה, מה שהמצרים במשך הרבה שנים לא רצו שיקרה. הפרויקט הוא של האמירויות, אבל עצם זה שזה עובד על אדמה מצרית, המצרים נותנים לזה את מלוא התמיכה, אני חושב שזה משמעותי. כי עד היום כל המים שיש ברצועת עזה הם רק מישראל.
וזה אומר שזה גם יכול להיות פתח או תקדים לעתיד של אספקה, של תנועת אוכלוסייה?
אני לא יודע אם תנועת אוכלוסייה, המצרים עדיין מתנגדים לזה, אבל כשישראל הציעה, לדוגמה, פרויקטים של חשמל סולרי בשטחים הפתוחים הענקיים של סיני שיתמכו בעזה, המצרים לא קפצו על זה, התנגדו. אולי עכשיו בכל זאת יקרה משהו, מכיוון שאין לעזה קיום בלי סיני. גם אם לא דורך את הרגל של אף עזתי על סיני, המרחב של סיני הוא חיוני להיבטים של חשמל, מים, ועוד דברים אחרים.
אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה לך. ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב. ועכשיו אבישי דוד, אביו של אביתר, שחטוף בידי האויב בעזה. שלום אבישי.
שלום לך, ערב טוב.
כן, שלום, שלום לך.
כולנו נחשפנו לתמונות הבלתי נתפסות של אביתר, אני מניח ש... מי הסתם אז השבעה באוקטובר, חייך אינם חיים, אבל זה היה בהחלט פתח נקודה מאוד מאוד
כואבת
עבורך.
כן, כן, קשה. תמונות קשות ביותר. בטח, זה לא ספק. מדיר שינה מעיניי, מעיני משפחתי. קשה מאוד, קשה מאוד לראות את הבחור החזק הזה, האיתן הזה. ככה... לשלב מוספל כזה של החיים שלו. אבל הציפייה גדולה. עם כל זה, אתה יודע, אסור לשקוע לתוך העצב הזה. פה מנסים להכניס אותנו פה לאיזה מין עצב, הפקרה וכל מיני. אנחנו מנסים לשמור את הראש למעלה.
ואתה במקביל כועס על מטה החטופים ועל מארגני השביתה והפגנה שעשו שימוש בתמונה של הבן שלך. כדי לגייס דעת קהל להצטרף להפגנה, וגם אומר שיש פה מחאה שתפסה טרמפ על משפחות החטופים. תסביר במה זה מתבטא.
תשמע, זה אותו דור ששנת 93 הבטיח לנו כל מיני וסיקר לנו במתח נחוצה. זה אותו דור ששר הור הממטרה ושיר לשלום, ואנחנו כפרמדיקים וחופשים אספנו מהפגישים את פרי השלום, מה שנקרא, את פירות השלום.
אני מבין מה יש לך נגד שיר לשלום, מה עשתה לך הור הממטרה?
לא, אני מנסה להעביר לך את המסר.
אני הבנתי אותך.
אני רוצה לשאול אותך... לגבי המחאה, אני מבין שהייתה ביום ראשון, אני מבין שדעתך פחות נוחה ממה שהתרחש שם.
תספר לי.
כן? לא, אמרתי, אני מבין שדעתך למשל מהשביתה פחות נוחה, מהשימוש בתמונות של אביתר.
לאו דווקא, שי. לאו דווקא. אני אדבר עם פרופסור אלי אלדד ושי גולדן.
כן, כן, אמת.
תראה, המטרה לדעתי מתוך הניסיון שלי בחיים וגם במה שקורה בשנתיים האחרונות ו 20-30 שנה קודם, הכוונה היא לא באמת לשחרר את החטופים. המטרה היא לדעתי, לתחושתי ולתחושת רבים, זה להקצות על הממשלה כמו שעושים את זה כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, ולהפיל או לגרום לפירות ולהפיל את ראש הממשלה. הם עושים את זה, מה לעשות? הם יודעים לעשות את זה. ולפי מה שאני רואה, עזוב את התחושות שלי, לפי מה שאני רואה, זה עושה בדיוק פעולה הפוכה. כל העניין הזה של השביתות, למה? למה זה טוב? אני שואל, זה תשובה של ילד קטן בבית ספר יסודי יכול לענות, למה? למה? אני חוזר על זה כל הזמן כמו מנטרה. אם יש שני אנשים שמנהלים מסע ומתן ובא צד שלישי ומפריע לאחת הצדדים, יש סיכוי סביר מאוד שהצד ההוא יחיד.
אתה יודע שבאופן אירוני, הסרטון של לוויתר וגם של רום ברסלבסקי היו אחד הטריגרים להחלטה של לשבות.
אני לא יודע. נו, אז מה? מה זה נותן? מה זה נותן? אלוהים אדירים, יש לנו צד שנסתכל עלינו. תראה, אני לא רוצה לדבר על הצד האויב, הבן שלי שמוחזק, ואני בורר את המילים שלי.
כן.
אבל אני מסתכל על ה-so-called האנשים פה, הישראלים, היהודים, שאר האזרחים, מה הם עושים ומה המטרות שלהם.
אז אני מבין שהרעיון של מטה החטופים ואלה שלתפיסתך לקחו עליו טרמפ הוא, אם נפיל את הממשלה, נגיע להסכם ונשחרר את החטופים. אבל האם התוכנית שהממשלה מציגה, כיבוש עזה, עונה לדעתך על הצורך ועל הכוונה לשחרר חטופים בלוח זמנים ריאלי?
תראה, אני
איש
של חיים, אוקיי? במשך המון שנים השתתפתי אני וחבריי בהצלת חיים. יש פה אנשים חיים שזועקים לעזרה, רוצים לחיות, רוצים לנשום אוויר, אוקיי? להתעברר, לאכול, לשתות, לקבל תרופות. פה הכיבוש עזה, אני בעד, כן? אבל זה לא קשור. עכשיו יש פה חיים שצריך להציל אותם. אני בטוח. בכל אופן, עם האנשים שאני נפגש איתם, שזה מה שיהיה. אני בטוח שזה מה שיהיה, ואנחנו חייבים לעשות עסקה. אני מאוד מכבד כל דעה אחרת, אוקיי? אבל יש פה אנשים חיים וצריך להוציא אותם. צריך להוציא אותם, נכון, יש פה אבסורד. אין, אנחנו רוצים זה, אבל יש לנו אנשים חיים. אני מניח שאם לא היו אנשים חיים, אז התמונה הייתה נראית אחרת, הייתה אפשרות הרבה הרבה יותר טובה וסבירה וודאית לכבוש. יש לנו ילדים חיים, וצריך להוציא אותם. צריך להוציא אותם כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר, ואסור להתעכב אפילו לשנייה אחת. רגע, מדברים פה, סליחה, מדברים פה על קטע הומניטרי. אוקיי, הומניטרי, קודם כל, החטופים שלנו, כל העולם הצבוע הזה מדבר על ערבה וכל מיני כאלה בעזה, אבל מה עם החטופים שלנו שהם לא מקבלים? אז זה בינתיים מה שצריך לעשות, ולהציל אותם. להציל אותם עם כל ההתנגשות האינטרסים שיש פה, אבל אין לנו ברירה, יש פה ילדים חיים וצריך להוציא אותם, חברים.
ראיתי תמונות של המחבלים שנהרגו בתקיפה של המוצב באלריש, שמלמנים למדי, כלומר נראה שהם מורעבים.
זה בוודאי, גם העולם יודע את זה. העולם הוא צבוע, זה כבר ככה, זה עשרות שנים, או תלוי איך מסתכלים על זה, אולי הרבה הרבה קודם. אוקיי? זה הצביעות. זה הצביעות, שמדובר ביהודים זה כלום. כשעושים דברים לנשים יהודיות וילדים יהודים, זה שום דבר, הכל עובר מתחת לרדאר. מה לעשות? אנחנו צריכים להישאר חזקים, זה נכון? אוקיי? ולראות שאנחנו חזקים כל הזמן, אבל גדול מאוד, צריך להציל את הבן שלי, אביתר, ואת גיא, גלבוע דלל, את אסלבסקי, שבינתיים ראינו כמה שהם סובלים.
כן.
עודים מוצלים מאש, מה שנקרא. אני ממש חייב להשתמש בזה.
ממש.
אבישי דוד.
אבישי, תודה, ובאמת, ליבנו איתך, באמת.
תודה רבה לכם.
סתיו קרונס יעדכן אותנו, סליחה,
בדיווחי התנועה
לכבישים.
כן,
נצא לפרסומות ואחר כך נחזור.
3 FM.
חזרנו, ומי איתנו אם לא ביני אשכנזי, הכתב לענייני משפט של וואלה. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב חברים.
אנחנו בפרשת יונתן אוריך, שהיא חלק מפרשת קטרגייט. אתה יכול לעדכן אותנו מה החליט בית המשפט המחוזי אתמול בערר של המשטרה, ואחר כך משהו מאוד מעניין שאתה מצאת?
כן, אז בית המשפט המחוזי בעצם הופך את ההחלטה של בית המשפט השלום בראשון לציון, הוא מקבל את הערר שהגישה המשטרה, ובעצם עד העשירי לחודש הבא, הוא אומר לאוריך שהוא לא יכול לחזור לעבוד עם בלשכת ראש הממשלה, בעצם הוא מנוע מפגש. זה ההחלטה, מה שנקרא, זאת הכותרת.
זה משהו חשוב באמת? כלומר, אני מניח שאוריך ונתניהו אמרו זה לזה כל מה שרצו גם ל-40 שנה קדימה. זה משנה באמת למשפט? זה יכול באמת לשבש הליכי משפט?
כרגע בקטגת נמצאים בשלב החקירה, לא בשלב שהוגש כתב אישום, זה להבדיל מהבילד. אז אני כן חושב שזה יכול לחקור, בגלל שאורך גם נחקר היום. אז ברור שאפשר לתאם שם גרסאות. נתניהו כבר מסר עדות פתוחה, איך שאני מבין, הוא לא אמור למסור עוד פעם עדות פתוחה, אלא אם כן יהיה איזו התפתחות מאוד הדרגתית, משהו שאנחנו כאילו לא צפוי לקרות, אבל בוודאי, בוודאי שאפשר לשבש. תראו, רבים מלשכת ראש הממשלה מסרו עדות פתוחה, אפילו אנשים שאנחנו לא מכירים, כל מיני פקידים וכל מיני קצונים ועוזרים וכאלה, ובוודאי שאפשר לשבש שם את ההליכים. האם הם לא מתקשרים אחד לשני, לא יודע, הם לא אמורים, האם בודקים את זה, זה אני לא יודע.
נתניהו מסר עדות פתוחה בין השאר כי עושה רושם שהמשטרה וגם בית המשפט בהערות כאלה ואחרות מאמין שהוא לא ידע שאורך קיבל כסף מקטר. אבל אתה חושף היום משהו מאוד מעניין על צירוף מקרים, צירוף מקרים מעניין, בוא תספר לנו.
כן, אז בהצלבה של יומן ראש הממשלה שנמסר בבקשת חופש מידע בכלל שהגישה תנועת הצלחה, זה בהצלבה של הציוץ של צחי הנגבי, אתם זוכרים באוקטובר, ממש בהתחלה, של הטבח, הציוץ המפורסם שבו הוא משבח את מאמצי הדיפלומטים של קטר, אם אתה מצליב את היומן, אם אתה מצליב את שעת הציוץ, זה אותו יום, אתה רואה שהציוץ צויץ 10 דקות בתום הפגישה שבה היה הנגבי, ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם אחד העונה לשם יונתן אורך.
מעניין.
ואני העליתי את התהייה, מה קרה? מדוע הציוץ הזה צויץ?
אז בוא תיקח את זה עוד צעד, תסביר לנו לא רק את הרמז, אולי גם את הנמשל במשל הזה.
אני תוהה לעצמי, האם בפגישה הזאת נאמר להנגדי, כראש המל"ל, אתה צריך כרגע לצייץ את הציוץ הזה לטובת קטר? זו השאלה שאני שואל, אני לא יודע.
שזה על רקע העובדה שאנחנו יודעים שאורך נותן שירותי יחסי ציבור לקטר.
בדיוק. זאת השאלה שאנחנו שואלים. אני את זה, אני לא הייתי בחדר לצערי, ולכן אני גם לא אתיימר להגיד שזה מה שקרה בוודאות, אבל בוודאי שזה סימן השאלה שאני מעלה, ואני לא הסתפקתי רק במודיעין הפתוח, כי עד עכשיו אמרתי לכם דברים שבסך הכל בגוגל כל אחד רואה. אני גם עשיתי כל מיני שיחות עומק, ואני יכול לומר ששניים מגורמים שמכירים את החקירה הזאת די טוב, הם אמרו שהם לא יודעים אם זה נבדק, אבל אחד מהם לפחות אמר לי, אני הייתי מקים שני צוותי מודיעין רק על הדבר הזה, כדי לבדוק איך זה יכול להיות שהדבר הזה קרה. אז אני לא יודע, אין לי תשובה חד משמעית בנושא הזה. אני יודע אבל שזה מסבך גם את הגרסה של אוריך, הרי אוריך טוען שהוא לא עובד ציבור. המשמעות שאם הוא עובד ציבור זה שאפשר להגיש נגדו כתב אישום בעבירה של שוחד, מרמה והפרת אמונים. זה רק אנשי ציבור, זה אנשים שמודיעים לא יכולים. ואני חושב שזה מאוד מאוד מסבך אותו, אחרי שהוא רואים שהוא יושב עם ראש המל"ל, יש שם ביומן ראיתי עוד פגישה שהייתה גם עוד פעם עם ראש המל"ל במזכ"ץ דאז, אבי גיל.
אבל זה לא משנה את העובדה שהוא לא איש ציבור, הוא עדיין לא איש ציבור.
זה כן משנה, מכיוון שיש פסיקה של בית המשפט העליון שאומרת לא מעניין אותי מי המעסיק, מעניין אותי האם, לא מעניין אותי
ממשלה. אופי העיסוק, אופי העיסוק. אבל עדיין יכול להיות הסבר שבו דנו שלושת הג'נטלמנים האלה בשאלה מה כרגע הוא האינטרס של ישראל, והם יוצאים מהחדר במסקנה שהאינטרס של ישראל הוא לחזק את קטר כי נותנת לנו שירות חשוב.
יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות, אבל אם זה מה שקרה, אז אורך היה צריך לעשות מיד הסדר ניגוד עניינים, ובוודאי שהוא לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא איש ציבור. אין לי בעיה, אתה צודק. יכול להיות, אגב, קטר מתווכת בעסקת החטופים, אני לא משוכנע.
לא, בכלל, אוריך צריך בכל פעם שעולה השם קטר, בכל ישיבה שבה הוא משתתף לומר, חברים, אני בניגוד עניינים, אני אצטרך לצאת מהחדר.
לא בטוח שהוא צריך, אגב, לא בטוח שהוא צריך לעשות את זה. יכול להיות שמספיק שהוא היה נותן הסדר ניגוד עניינים פעם אחת. אני פעם עבדתי באיזה...
ואז בעצם, מה המשמעות של נייר כזה שאתה חותם עליו?
שאם קורה משהו כזה ואתה לא הצהרת עליו, אז אפשר לבוא וא' להפוך לך את ההחלטות, וב' במקרה הכי גרוע אפשר להגיש נגדך כתב אישום או למצוא את עצמך בחקירה פלילית. לכן עושים הסדרי ניגודי עניינים. שאני הייתי עורך דין, אחד מהדברים שעשיתי לפעמים, זה היה לערוך הסדרים כאלה, ישיבות מסובכות עם אנשים, כל מיני אנשים, לא משנה ממו, אני לא ארחיב יותר בלי, אבל היו ישיבות שאני אמרתי, חברים, אנחנו עכשיו דנים בהרבה כסף שהולך לעבור, אם למישהו מכם יש ניגוד עניינים, שיגיד לי את זה עכשיו, שלא נחכה לסוף התהליך, ואני צריך לפסול את הכל. אני יכול להגיד שלא אהבו את ההערה הזאת, זה לכם אני אומר.
תגיד, המגעים לפורסם מכלי תקשורת, אולי אפילו אתה פרסמת, אני לא זוכר כבר קראתי את זה, שהמגעים עם פלדשטיין למעמד עד מדינה מתקדמים מאוד. פרסום של?
שלי מאתמול.
שלך, זהו, הזכרתי אותך, צדקתי. אז ספר לנו על ההתקדמות, אם באמת יש כזאת, אני מניח שאתה יודע על מה אתה מדבר.
כן, לפי שלושה מקורות שלי, לפחות יש טענה שיש מגעים בין פלדשטיין לבין הפרקליטות, אבל יש איזושהי שאלה משפטית האם לפלדשטיין יש עוד זכורה לתת. זה לא כזה ברור שיש לו עוד מה לתת, ולכן בפרקליטות בודקים את הדבר הזה, אבל מבחינתו הוא כנראה, כך אני מבין, לפחות חצה את הרוביקון, כי הוא לא כל כך רצה להיות שם בהתחלה, אני כתבתי את זה על ההגה החרדית, דין מוסר, כל הדברים האלה, זה לא כזה פשוט, מויסר, זה לא כזה פשוט
לא, אבל מספיק שהוא אומר, הדבר הזה נאמר לי בהוראת, אפילו אוריך, שנקיבל הוראה מנתניהו, והנה יש לך הבקעה, מה שנקרא.
אז אתה יודע, אני אחזור אותך לקו 300 הרימה, אז הם אמרו בסמכות ובאחריות, נכון? זה היה שני המשפטים שהם...
כן, רשות ובסמכות.
ברשות ובסמכות, סליחה, כן.
ברשות ובסמכות, סליחה, תודה שתיקנתם אותי. לא תמיד זה כזה עבד, ראיתם ששם זה, בסוף אתם יודעים, בדרך לא דרך, זה לא ברור שאת מה שנקרא, את האינדוס לאחור הזה אפשר לעשות אותו תמיד, ואגב, אריה זונה לך לשאלה, למה אסור להם להיפגש עכשיו, כדי שלא יהיה אינדוס לאחור.
הבנתי. בני אשכנזי,
מעניין תמיד. תודה, תודה.
רבה לך.
ביי, להתראות.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת הדמוקרטים, שלום לך.
ערב טוב אריה, ערב טוב שי.
לא, לא שמעתי.
ערב טוב לשניכם.
שלום, שלום, שלום גלעד.
תודה רבה, תודה רבה.
אז התוכנית E1. עם 3,400 יחידת דיור במעלה אדומים, היא בעיניך גזר דין מוות לארון המדינה הפלסטינית, ואתה מוטרד מהעניין הזה, לא?
זה התיאור
של סמוטריץ', אבל גם אתה מאוד מאוד מוטרד מהעניין הזה.
אני מוטרד מהעניין, כי יש פה באמת צעד נוסף לעבר מציאות של מדינה דו-לאומית מדממת, וזה בטווח הארוך. בטווח היותר קצר.
מעלה אדומים, חבר הכנסת קריב, כן? מעלה אדומים, ירושלים, זה...
לא.
מעלה אדומים.
זה לא נכון, זו טעות גדולה. מעלה אדומים, היא עיר ואם בישראל, בכל התוכניות, כולל יוזמת ג'נבה, כולל כל המפות שהוצבו בשמאל, מעלה אדומים היא חלק מגושי ההתנחלויות, שכדרך אגב הוקרו גם על ידי הממשל האמריקאי, ועתידות להישאר בתוך ריבונות ישראלית. E1 זה לא מרבר של אי אדומים.
E1 מחברת אותה לירושלים.
לא, E1, בוא אני אסביר. E1 זה בעצם מהלך שהמטרה שלו ברורה, שמעתם את סמוטריץ'. סמוטריץ' לא מדבר על רווחתם של תושבי מעלה אדומים. בשביל זה יש אוטוסטרדות בין מעלה אדומים לירושלים שנוסעים בהם כולה 8 דקות. הסיפור הוא אחר, הסיפור הוא בסופו של דבר לנתק את צפון הגדה או את השומרון מדרום הגדה או יהודה. בסדר, לייצר חיץ שבעצם מוותר את הצד הערבי הפלסטיני של אזור ירושלים, ולמה להתעלות בי? הרי נתניהו לא קידם את התוכנית הזאת לפחות 20 שנה. כי הוא ידע מה המשמעות שלה למרקם החיים הפלסטיני.
חבר הכנסת קריב, אני, מה שנקרא, ידע אישי. אני נוסע על הכביש הזה כמעט כל יום. זה לא מנתק לצערי, זה לא מנתק את בית לחם וחברון מרמלה ושכם. יש לפחות כביש אחד מרקם חיים שעובר מתחת.
ויש
כביש שערבים סללו בתוך מדבר יהודה, מחברון לנבי מוסה, ומשם ליריחו, ומשם לרמלה, זה לא ניתק, אני מצטער על זה, אבל לדעתי סמוטריץ' ונתניהו עכשיו מתגדרים בנוצות מזויפות.
טוב, אז אריה, דעתי שונה מאוד מדעתך, אתה חושב שזה סביר שמרקם החיים של 2.5 מיליון פלסטינים בסוף יהיה תלוי בכביש, תסלח לי, מצ'וקמק.
ומה הוא תלוי עכשיו? בכביש באלזעים. אתה מכיר את השטח?
כמדינת ישראל.
אבל אתה מכיר את השטח? במה תלוי עכשיו מרקם החיים שלהם?
מרקם החיים שלהם כרגע הוא מרקם חיים סביר? הוא מרקם חיים שבסופו של דבר...
איך הם נוסעים? תסביר לי איך הם נוסעים היום, ואיפה הם ייסעו מחר. לא, בלי סיסמאות. גיאוגרפיה עכשיו.
אריה, אני אומר לך, אתה רוצה לנקז את העניין הזה לשאלת הכביש, ואני אומר לך בצורה חד משמעית, ואני מבין שאתה לא מסכים איתי, אני גם חושב שאנחנו רואים אחרת את עתיד השטחים. לא מדובר על עוד שכונה במעלה אדומים. מדובר בסופו של דבר למנוע מרקם חיים סביר משניים וחצי מיליון פלסטינים. עכשיו, התוצאה של הדבר הזה...
זה הסיסמה, אבל אתה מבין שאין לזה תרגום בשטח?
אריה, היא ממש לא...
אבל זה סיסמה, תסביר לי איך הם נוסעים היום ואיך הם ייסעו מחר.
אני מציע לציבור, תראה, אתה יודע, בסופו של דבר הציבור באמת לא מכיר. שהציבור יפתח...
גם אתה לא מכיר.
שהציבור יפתח בסופו של דבר את המפה, יראה בסופו של דבר על מה מדובר, לא מדובר פה על פרוור ועל שכונה של מעלה אדומים, אלא בשטח שהוא גדול יותר ממעלה אדומים, ובשטח שבסופו של דבר הוא החלק הארי של מרחב התנועה.
אבל גם מפלגת העבודה רצתה לחבר את מעלה אדומים למדינת ישראל, היא רואה בזה חלק ממדינת ישראל, אתה אמרת.
אריה, בסופו של דבר, התפיסה שלך היא שצריך לכלוא את הפלסטינים, מיליוני פלסטינים, לא עשרות אלפים, 2.5 מיליון, גם לשיטתך. היה לנו פעם על זה ויכוח, כמה פלסטינים גרים ביהודה ושומרון. נלך על 2 מיליון.
100 מיליון. אתה אמרת שמפלגת העבודה דוגלת בכך שמעלה אדומים תהיה חלק מהגושים שיהיו חלק ממדינת ישראל. אז מה מפריע לך עכשיו?
בוא אני אסביר לך מה מפריע לי, כי אצלנו דוגלים בהשארת גושי ההתיישבות המרכזיים בריבונות ישראלית במסגרת הסדר, שבמסגרתו הפלסטינים יהיו להם חיים נורמליים ביהודה ושומרון, והם לא יהיו סגורים במכלאות שבונה ממשלת ישראל.
תגיד,
היום הם סגורים במכלאות?
חבר הכנסת קריב, 7 באוקטובר לא שינה את טעמך, תשוקתך ורצונך בהסדר, או הבנתך שהסדר כזה הוא או לא ריאלי, וגם אם הוא יקרה הוא כנראה יהיה קטסטרופה לכולנו?
אז דיברנו כבר כמה פעמים בזה, שי, ואמרתי לך את הדבר הבא. 7 באוקטובר הגביר את הרצון שלי בהסדר, הגביר את הרצון, כי אני ראיתי מה קורה שלא נעים אל עבר הסדר עם הגורמים המתונים.
אבל כבר היה הסדר עם הגורמים המתונים, חבר הכנסת קריב, כבר היה, קראו להסכם אוסלו, ראינו איך הוא הסתיים לצערי.
לא, סליחה, הסדר אוסלו, בניגוד למה שטוענים, הסדר אוסלו הצליח, פשוט לא המשיכו איתו לעבר הסדר קבע בר קיימה, שמבטיח גם את
האינטרסים.
יודע כמה נרצחו בפיגועים של אוסלו?
הצלחת אוסלו, אני מכיר חלק מהם באופן אישי.
אתה רוצה את המספר של נרצחי אוסלו?
מכובדי, אני יודע את המספר של נרצחי אוסלו.
אנחנו חייבים לסיים.
וסליחה, וגם אני, סליחה, הם לא נרצחי אוסלו. הם נרצחי העובדה שיש לנו תפיסה שגויה, שאפשר בסופו של דבר שמדינת ישראל תוסיף להיות מדינה יהודית ודמוקרטית, כשיש מצב של שליטה בפועל על עם אחר. עכשיו אני אומר לך, מכיוון ששאלת...
נגמר לנו הזמן, משפט לסיום בבקשה.
חד משמעית, 7 באוקטובר הביא אותי למחשבה שצריך לנוע אל עבר הסדר. יש הרבה לקחים מה7 באוקטובר שצריך לקחת אל תוך ההסדר הזה. אבל המחשבה שאת הסכסוך הישראלי-פלסטיני אפשר להשאיר בצד, זה מה שהתפוצץ לנו ב7 באוקטובר.
תודה
רבה. אז בוא נלמד ממה שקרה שם, ונעשה הסדר שגם מגן על הביטחון של מדינת.
אנחנו מוכרחים לסיים. תודה רבה על זמנך, חבר הכנסת קריב.
ואנחנו נעבור לפרסומות. שלום וערב טוב לדוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה. חג שמח.
שלום, ערב טוב.
שלום, אדוני.
חג שמח, בשעה טובה חנכתם היום את בית המועצה החדש במטולה.
נכון, קודם כל זה לא חדש, אריה, צריך לזכור שבניין המועצה במטולה נבנה ב-1897.
כבוד.
זה המבנה המוניציפלי העתיק ביותר בארץ.
זו המושבה עם היסטוריה, זה לא עוד איזה יישוב בישראל.
אנחנו תכף מציינים 130 שנה.
מדהים.
היווסדותה של המושבה, ובמהלך המלחמה, גם שהו בו חיילים, וגם בשלב התמרון הוא נפגע, ואנחנו כבר 8 או 9 חודשים האחרונים משפצים אותו בצורה מאוד מאוד משמעותית, בלי לפגוע בחיצוניות שלו, כי זה מבנה לשימור. ובשעה טובה, אחרי כמעט שנתיים, עזבנו את החמל, והיום חנכנו את המקום במעמד נשיא המדינה והשר יצחק וסרלוף, שהוא מהאדריכלים של השיפוץ הזה, הוא אחד האנשים שבאמת...
רגע, אז אני רואה אני יצא לי בתקופת המלחמה לראיין אותך באמת, פעמים רבות מאוד, באמת הפסקתי ספור באיזשהו שלב, והיית מהמבקרים היותר תקיפים של מדיניות הממשלה בצפון, והנה עכשיו אתה מוצא מילים טובות, אני לא אומר את זה כביקורת או בציניות, אני אומר, תספר לי מה גרם לך לסוויץ' הזה.
אז קודם כל גם היום אני מבקר מאוד גדול, כי בסוף אני אומר שממשלת ישראל ובעיקר השר אלקין לא באירוע, זה לא שאני אומר שהכל בסדר, אני רק ציינתי את השר וסרלוף שלאורך כל המלחמה, לא רק למטולה, בכלל לכל יישובי הצפון, עשה עבודת קודש ובאמת מגיע לו את הכבוד הזה כדי שיבוא לחנוך איתנו חזרה את המבנה. אני לא מחכה לממשלת ישראל, ואנחנו כבר מחודש מרץ או אפריל האחרון מתקדמים בעזרת יהודים טובים בארץ ובעולם ובעזרת משרד נגב גליל, כן, שהוא עזר לנו לא מעט. אנחנו מתקדמים ואנחנו בתהליך שיפוץ מאוד משמעותי, שיקום של המושב המטולה. אני מעריך ששנה מהיום אנחנו נהיה במקום אחר, ואני אומר תמיד לאלקין ולממשלת ישראל, אתם רוצים, אתם מוזמנים להצטרף, זה לוקח הרבה זמן, היו החלטות ממשלה לפני בערך שלושה שבועות, עם תקציב להמשך השיקום, לחלק מהשיקום, אנחנו עדיין לא קיבלנו אותו, אנחנו מכינים כרגע את התוכניות כדי להתחיל ליישם את הכסף הזה, בערך 17 מיליון שקלים שקיבלנו להמשך השיקום, זה גם ממשלת ישראל, אבל איך אני אומר, מאוחר מדי, אבל בסדר, לעולם לא מאוחר כמו שאומרים, ואנחנו
אגב, דוד, ממשיכים. כמה מתושביך חזרו?
נכון, אתמול 38%.
וואו.
וזה בדיוק אחד הדברים שהכי אוהבים לי.
כי אין להם בתים, או כי הם החליטו כבר לא לחזור?
נכון, אז זה שילוב של כמה דברים. אחד, הסיפור הביטחוני, למרות שבחצי שנה האחרונה אנחנו רואים את הפעילות המדהימה של צה"ל שעושה בתוך לבנון, לא נותן להם להתקרב בצד השני. דרך אגב, אנחנו גם מזהים דברים שקורים בתוך לבנון, שהם עושים, גם הנשיא, גם ראש הממשלה, גם הצבא, וגם אזרחי לבנון, ואנחנו מאוד מברכים על כך שהצד השני גם כן עוזר לנו, וגם צהל לא נותן להם להתקרב, בעיקר לחיזבאללה. גם הסוגיה של משפחות צעירות שכבר נטמעו במקומות אחרים במהלך השנתיים של המלחמה והפינוי, ולא יכולים לחזור. וגם פגיעות בבתים שעדיין, יש משפחות, לא מעט משפחות שעדיין הבתים שלהם לא קשירים. צריך לזכור שאנחנו היום באמת באתר בנייה אחד שלם, גם במרחב הפרטי בבתים וגם במרחב הציבורי, מבנה ציבור. הנה היום אנחנו מסיימים את שני הגנים לשפץ, ובראשון לספטמר נפתח הגן אחד לצערי, כי אין מספיק ילדים. מטולה חסרה מאוד במשפחות צעירות, מאוד אפילו.
אז אני קורא באיזשהו מקום שיש משפחות דתיות שרוצות לבוא, אבל יש חשש בקרב חלק מהתושבים משינוי האווירה ומרקם החיים ביישוב.
אז הן לא רוצות, הן מגיעות. יש פה משפחות מהציונות הדתית. אני באופן אישי אומר, כל משפחה ציונית שעושה צבא מבורכת, אנחנו גם ראינו לצערנו הרב בקרב הציונות הדתית את כמות הנופלים ביחס לשאר האוכלוסייה. אנחנו מאוד מברכים על כך, אני לא מוטרד. הדבר היחיד שצריך לזכור, ואני אומר את זה גם למשפחות וגם לתושבי מטולה שמאוד מוטרדים מהסיפור, צביונה של המושבה מטולה הוא צביון חילוני וכך הוא יישאר. ואם הם רוצים לבוא ולעזור ולהיות פה ולגור, הם צריכים לזכור שהם מגיעים ליישוב בעל צביון חילוני, הם מוזמנים, אנחנו מאוד מברכים על כך, אבל שלא ינסו לשנות את הצביון של היישוב. ואני אומר לך שאני אדם מסורתי, אבל קיבלתי לידי במשמרת בתקופה הזו את המושבה מטולה כיישוב חילוני, וכך הוא יישאר עד שאני אסיים את תפקידי, הבא בתור כבר ישבור את הראש.
דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, תודה רבה לך.
תודה, שנדע ימים טובים יותר. תודה.
אמן.
עכשיו בפינתנו, אייטמים שמסמכים את אריה אלדד. אריה, שלך, קבל, באהבה.
שלום וערב טוב לעידו צנגן, חוקר ברשות העתיקות.
שלום, שלום.
אגב, עידו, יש קשר משפחתי ליוחנן ולמוריה ולמשפחת צנגן?
כולנו קשורים, כן.
יפה לך, אוקיי. כן, אריה.
מצאתם בירושלים, איפה בירושלים? בחניון גבעתי? לא יודע איפה, משקולת עופרת נדירה משנת 147-148 עם השם של אותו יווני הליודורוס בן אפולוניוס אגרונומוס, שקבעה בעצם תו תקן של משקל, נכון?
נכון מאוד, אנחנו ביחידה למניעת שוד ברשות העתיקות מצאנו את המשקולת הזו, שנסחרה באופן לא חוקי בעצם, אז היא לא הייתה מחפירה וגבעתי על הכבירים שלנו, ובאמת, מה שסיפרת הוא נכון, זאת משקולת מפוקחת, על ידי בעצם שר העיר העירוני של העיר המסתורית הזו.
רגע, מה המשקל? כן, מה המשקלה?
אז היא שוקלת באזור 550 גרם, ומה שמדהים שזה בדיוק המשקל בתקופה ההיא למינה, זה כאילו הקילוגרם של אז, זה בדיוק זה, על הגרם.
מינה זה כמו מנה
במשנה? בדיוק, מנה במשנה, ומינה זה אותו דבר, זו היחידה ששימשה את כל דרום הלבנון באותה תקופה.
היה מגיע פקח לשוק כדי לוודא שהסוחר לא רימה במשקלות, היה משווה את המשקולת הסטנדרטית שיש לו, מול מה שהמוכר משתמש בו, ואם נמצא חסר, תפס אותו.
ויותר מזה, גם לכל פשוטי עם והסוחרים, היו לפעמים משקולות שהיו פשוט מפוקחות על ידי האגורנומוס. זאת אומרת, היות שהוא היה שר העיר, החתימות שלו והתביעות שלו גם התהלכו לפעמים בקרב... מקרב הציבור.
מה פשר הדולפין שאותר שם? אותר בעין, כן.
שאלה מעולה, אתם יודעים, בדרך כלל באסוציאציות שלנו,
שזו אגב חיה שלא ידענו בכלל, שהם ערים לקיומה, אתה יודע, אני לא...
הוא הופיע בפסיפסים.
יש, אוקיי, סליחה, בורות שלי, סליחה.
לא, זה באמת חיה נהדרת שלא נפוצה פה, בטח לא ברוב הרי הארץ שאינם הרי חוף. באמת דולפין בדרך כלל זורק אותנו להרי חוף, ואנחנו מכירים אותו בסממני של ערים חופים, נגיד בירות, של ערים חופיות כמו בירות, אפילו אשקלון, אבל במקרה הזה בכלל לא בטוח שזה מאיר חוף. זאת אומרת, היות שאוכלוסיית הארץ הייתה מגוונת מאוד אז כמו היום, ותיאורטית נגיד יכול להיות ממרשה, שאנחנו יודעים שהייתה שם אוכלוסייה מאוד גדולה של צידונים, ושל אנשים שבאו מערי חוף. בנוסף, הדולפין הוא גם סמל, יש לו משמעות, לא רק חופית, אלא נגיד הדולפין הם הלוויינים של אפולו. אנחנו יודעים במקורות. הם נותנים את ההשראה והרוח, והנה אפולוניוס, שם שכתוב על המשקולת. זאת אומרת, יכול להיות שהדולפין כאן לא מסמל את העיר, אלא את אותו גורם פקידותי.
עכשיו, הפקיד הזה לא היה לו... הפקיד הזה לא זכה לפזם ארוך, כי מה, 7-8 שנים אחר כך, החשמונאים משתלטים על ירושלים, נכון?
אז אנחנו לא יודעים מאיזו עיר באות המשקולת. זו הטרגדיה שלנו ברשות העתיקות, ביחידה למניעת שוד, שאנחנו מוצאים את המשקולת ואין לה קונטקסט. ואז אני צריך לדון איתכם ולהגיד בדיוק איך קרו ומה הדולפין, ולעשות את המטע הבלשי הזה של השרות, בשביל להציג כמה שיותר דאטה. אבל כנראה, אנחנו חושבים שהיא באה מאזור מרשה נגיד, והאזור הזה נכבש על ידי יוחנן אורקנוס רק 30 שנה אחר כך, רק ב-112 שנה הספירה נגיד.
אז הוא יצא לפנסיה אומרת, מכובדת.
כן, זה לא אומר שהיא עד אז, אבל תיאורטית, עד הכיבוש של יוחנן אורקנוס היה עוד איזה 30 שנה בכיף.
עידו צנגן, חוקר ברשות העתיקות, תודה רבה לך. סיפור בלשי על 550 גרם מינה. תודה רבה.
הייתי מאוד שמח להיות ארכיאולוג, זה כבר שנקרא מאוחר מדי בשבילי, אבל השילוב הזה של היסטוריה וגיאוגרפיה וכימיה וגיאולוגיה, זה פשוט מרתק.
אני שפוט של זה.
ממש מרתק. ארי, אנחנו לדעתי בשישי בבוקר עושים סבב נוסף.
אני מקווה. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל היו גיא רבי ועדן בן ארי, מיד אחרינו ספורט עם פרימו, מליניאק ואלי סהר. תודה רבה שי.
תודה רבה.